אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על איך ממשיכים, בכאן תרבות. שלום תומר מיכלזון.
שלום צליל אברהם.
אני רוצה לפני שנתחיל לדבר על התנועה הזאת, כשאתה לוקח אוויר, עושה עם עצמך איזו הפשלת שרבולים מטאפורית, איזה שינוס מותניים כזה, בולע את הרוק שלך ואומר, אין ברירה, אני עכשיו צריך להמשיך את היום. זה משהו שלדעתי כולנו עושים פעם, פעמיים, שלוש ביום, בחצי שנה האחרונה.
כן, ככה את מרגישה?
כן, קוראים איזו ידיעה קשה, עכשיו עברתי במסדרון, ראיתי חשד לחדירת כלי טיס עוין, עשיתי ככה אוי עם הראש, נשמתי אוויר, נכנסתי לאולפן. והתוכנית הזאת כאן ממשיכים, התוכנית הזאת איך ממשיכים, נולדה מתוך התחושה הזאת, או מתוך איזה חוסר אונים וחוסר מוצא ששנינו הרגשנו לפני חצי שנה, שאנחנו לא מצליחים לעשות את הדבר הזה.
כן, אז בוא נגיד שבאמת את איך ממשיכים, התחלנו ממש בימים הראשונים, בשבוע הראשון של השבעה באוקטובר, שנראה, לי לפחות נראה, כאילו עברו מאז עידן ועידנים. ובאמת מתוך איזשהו רצון לייצר, זה פודקאסט ממש ממש מהיר, אסקט, ממש ממש מהיר, של להבין איך, בתור התחלה, איך אפילו נושמים בתוך הדבר הזה, איך קמים בבוקר, את זוכרת שלנו ויכוח על אם לקרוא לזה איך ממשיכים או איך קמים?
איך קמים, ואמרנו שזה מוקדם מדי לקום.
נכון.
עדיין לא ידענו אפילו כמה הרוגים יש, עוד לא אספו את כל הגופות.
והאמת שזה מחבר אותנו לסיבה שהתכנסנו היום, כי אנחנו רוצים בעצם לדבר על איך המשכנו, זאת אומרת, היום קמנו בעצם בצורה מסוימת, כי חזרנו לעבוד, חזרנו לשדר, חזרנו כל אחד לעניינים שלו. היום היית קוראת לזה איך קמים בצורך העניין?
שאלה קשה, אני מרגישה שעד שהחטופים לא חוזרים, האירוע לא יסתיים. ועד שזה לא יסתיים, אנחנו לא נוכל להתחיל להגיד שאנחנו מלקקים את הפצעים וקמים. אנחנו עדיין בתוך זה. אבל הנה, עובדה, כל הדברים שהרגשנו שאנחנו לא נוכל לעולם, איך נחזור לקום בבוקר, איך נחזור לעבוד, חזרנו לעשות אותם, אנחנו עושים אותם.
נכון. מסכים. פשוט כי היינו צריכים גם. זאת אומרת, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שיש אותנו כסובייקטים בעולם, כאנשים עובדים, כהורים, כבני זוג, whatever.
היינו צריכים לתפקד.
וצריכים אותנו. כן. היינו צריכים לתפקד.
לתפקד כלכלית, לתפקד כעובדים, לתפקד כהורים.
נכון.
אנחנו זה האנשים שהם הקו האחרון של השבר הזה, אנשים שאף אחד לא נרצח או נחטף להם, שהם לא פונו מהבית שלהם, ולמרות זאת הם הרגישו שהחיים התפרקו לגמרי, וכן, והצליחו איכשהו לאסוף אותם, אבל זאת איזו שכבה מאוד מאוד דקה כזאת של שגרה.
נכון, אז, ובאמת היא קיימת בעיקר במעגלים היותר רחוקים, זאת אומרת, אנשים שנפצעו, שהקרובים שלהם נחטפו, או שהם במילואים, וכן הלאה, זאת אומרת, הם עדיין מאוד מאוד חיים את השבעה באוקטובר, הרבה הרבה יותר מאיתנו, הם עדיין שם. ואנחנו נדבר על זה גם. אבל כן נגיד שבחודשים שהעסקת איך ממשיכים רץ, בעיקר בחודשים הראשונים של המלחמה, דיברנו עם כל מיני סוגי אנשים, כל מיני סוגי מטפלים, מומחים. יש מישהו שאת זוכרת במיוחד, מישהי?
כן, את הילד שמולביץ', שעוסקת בפסיכותרפיה ובדרמה
זה היה ממש בהתחלה, נכון?
זה היה, הכל היה, כן, זה היה ממש בשבוע הראשון, זה היה באמת ברמה של איך עוזרים באמת לדברים הכי בסיסיים ביום-יום.
איך נשמעים?
איך נרגעים? היינו בחרדה נכון. איומה, זה הרגיש כאילו כל רגע הולכת להיפתח עלינו מלחמה הרבה יותר גדולה ממה שהיה, וזה לא שזה לגמרי פסק, אבל אז זה היה כל כך מפחיד, היינו בחרדה ממש כן. מוחשית.
גם הפרק הראשון שלך היה כאילו ממש, עשית אותו עוד בשיחת
הפרק הראשון כן. היה לייב בטוויטר.
כן. איך למנוע את הפוסט-טראומה.
כן, זה היה בשמיני לעשירי. נכון. זה עוד לא ידענו אפילו באיזה טראומה אנחנו נמצאים. וזה היה עם לילה חפר, עובדת סוציאלית מארגון דיאלוג פתוח, שדיברה על איך להקטין את הסיכוי שהטראומה תהפוך לפוסט-טראומה. ואחד הדברים המעניינים זה ש כל אנשי המקצוע שדיברנו איתם אמרו שאנחנו עוד לא בטווח זמן של לדבר על פוסט-טראומה, זאת אומרת, כל מה שהרגשנו אז, קושי לישון, בכי, זעם, קושי להתרכז, בעיות תיאבון, זה דברים שקוראים לך שאתה בתוך אירוע טראומטי, וזה מוקדם להגיד האם התפתחה אצלך הפרעה פוסט-טראומטית, וכולם אמרו, אחרי חצי שנה אפשר להתחיל לראות.
אז טוב שהתכנסנו היום, כי זו באמת שאלה מעניינת, האם עד כמה אנחנו אזרחים, אנשים, פוסט-טראומטיים? זאת אומרת, מעבר למעגלים הקרובים שהם באמת, שהם עדיין חיים את הטראומה, והם עדיין מתמודדים עם זה באופן באמת אינטנסיבי וטיפולי, האם אנחנו כסתם אנשים שכאילו חזרו לעבוד, חזרו לשגרה, אבל עדיין כל פעם שהם רואים, לא יודע, את הסרטון, שבוע ראיתי את הסרטון של נויה דן המקסימה שנרצחה עם סבתה, ואתה כאילו ביום רגיל כזה ועושה דברים, פתאום אתה רואה את זה, ואתה, הלב שלך נשבר, ואתה מבין כמה לא המשכת, כמה אנחנו עדיין במציאות שהיא, קודם כל שהיא מלחמה, ושהיא היא נוראית, היא נוראית ורעה מכל כך הרבה כיוונים, או שאתה רואה אתמול את בכנסת, את הבנות שחזרו מהשבי, מהרגב, ואימהות של חטופות, וזה פשוט... זה סבל, תראה, אנחנו חיים במדינה שהיא רוויית מלחמות, פיגועים, סבל, אבל זה סבל, זה בא מכל כך מכיוונים, זה דברים ברמות שבאמת אסון בקנה מידת אנכי, והוא כל פעם צץ, וזה, ואתה אומר, אנחנו עדיין שם. המלחמה עדיין קורית. אנשים, זאת אומרת...
כן, אני מאלה שזה בא אליהם בלילה, כאילו היום... היום הוא בסדר, הוא שגרתי, עובדים, נוסעים וזה, וכשהולכים לישון, אז הפחדים, כאילו, הם ממש, אני אף פעם לא, כאילו, תמיד היו פיגועים שהיינו ילדים וזה, אבל אף פעם לא הייתי בתחושה כזאת מוחשית שבאמת אסון יכול לקרות כל רגע.
קשה לך לישון?
קשה לי לקום.
באמת?
כן, כי אתה קם ואתה ישר חושב, אני לפחות, כאילו, הרבה אנשים קמים וישר חושבים...
בעזרת לקרוא לזה, איך קמים?
כן.
אולי זה עוזר לך.
איפה הם? כן. איפה הם קמים, אם חם להם, אם קר להם, ו... כן. יש את השעה 6:30 בבוקר, שלפעמים, כאילו, עוד כזה היא מעוררת צמרמורת.
נכון, במיוחד בשבתות. כן.
טוב, אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עם פרופסור מולי לד, שבניגוד אלינו שאנחנו סתם מדברים, הוא מומחה עולמי בטיפול במצבי טראומה ואסון, ומייסד מרכז משאבים לפיתוח חוסן לאומי. דיברת איתו כבר באחד הפרקים הראשונים בהסקט. אתה רוצה להגיד קצת על מה דיברתם אז?
זה היה ממש בחודשיים הראשונים. דיברנו בעיקר בעצם על גם... איך הפוסט-טראומה משפיעה עלינו ומפעילה אותנו, על המעגלים השונים של הפוסט-טראומה, זאת אומרת, על ההבדלים בין אנשים שבמעגל הראשון, השני, השלישי. דיברנו על זעם. זה היה בתקופה שכבר הזעם התחיל להתעורר.
עכשיו זה מאוד רלוונטי.
בדיוק. אז מה עושים עם כל הזעם הזה? זה היה אחת השאלות שלי אליו. זאת אומרת, לאור המצב, דיברנו על המנהיגות שיכולה לקום, שיכולה לצמוח מהמשבר הזה. ועוד על הרבה נושאים מעניינים, וחשבנו שכדאי לחזור אליו, גם בגלל שהוא מומחה לפוסט-טראומה ולחוסן לאומי, קצת לבדוק איפה אנחנו נמצאים היום.
אז שלום לפרופסור מולי לד.
שלום וברכה.
מה שלומנו? מה עובר אלינו עכשיו? לא עליי ועל תומר, אלא לחברה הישראלית.
מה שעובר אלינו זה תערובת של... מהלך שקורה לאנשים כשהם נחשפים לאורך זמן למצבים קשים, קוראים לזה הסתגלות או התרגלות או דסנסיטיזציה, ביחד עם עוצמות לא יורדות של אי ודאות ותחושת חוסר שליטה, וזה איזשהו צירוף באמת מוזר, כי בדרך כלל כשאתה מפעיל את הדסנסיטיזציה, את הרקייה, אז אתה כאילו יוצר לעצמך תחושה של ודאות. אבל האי-ודאות והחוסר אונים וחוסר התוחלת שחלק מהאנשים מרגישים, בוודאי ובוודאי מקרים, אז מין תנועה מתוך איזושהי שגרה בשפיות, לבין, וואי, אי אפשר למצוא פה שפיות.
טוב, אתה שלפת איזה מונח מקצועי מתוך הספרים כל כך... זה נשמע כאילו כל כך בקלות, אבל אין, מה שעובר לנו עכשיו זה לא משהו שבאמת יש איזו תיאוריה שיודעת בדיוק להסביר אותו, לא? זה אירוע קצת שחורג מהספרות המקצועית.
אני מדבר מקצועית כי אני בכל זאת פרופסור, כמו שאת יודעת, אבל אני מנסה דווקא לתאר חוויה, ופחות לשים על זה כותרות, נגיד, נפשיות. זה מין טלטלה, כי בוא נגיד ככה, ייצור אנושי שונא ודאות ושונא חוסר שליטה. עכשיו, המצב שלנו כרגע הוא בדיוק זה, אנחנו עדיין בחוסר שליטה, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יתפתח, לא רואים אור בקצה המנהרות תרתי משמע. לא רואים שהמדינה מתארגנת למשהו, לא, ודאי לא לטובת הצפון, נגיד שקצת לטובת הדרום, אז זה התחושה של הריק הזה, של האי-וודאות, של החוסר שליטה. וממול, אנחנו רואים אנשים שמתאמצים מאוד מאוד לחזור לאיזושהי שגרה, ובתוך זה יש אנשים שאין להם שגרה. אני לא מדבר על החיילים, אני מדבר על המשפחות של החיילים, כי החיילים עסוקים, אז הם לכאורה יש להם מוקד, תכלית. בני המשפחה ממשיכים להיות מודאגים, ממשיכים להיות באיזשהו מצב של קושי, של אי-וודאות. שוב, אני חוזר על זה, מושג שאני חוזר לו, כי זאת החוויה. וכולם שואלים מתי זה ייגמר. אנחנו במשאבים אחריהם על כל מרכזי החוסן ומרכזי הפינוי של הצפון. יש שם היום כ-50,000 איש, ולא יודעים מתי אני אחזור הביתה. כל פעם אומרים תאריך אחר. עכשיו גם אמרו להם שבתחילת מה יפנו אותם מחלק מהמלונות, ואז הם שואלים לאן אני הולך. זה מין פליטות ותחושה של תלישות. אני חושב שהמילה הבאה זה תלישות.
ואמרת...
זה מצד אחד.
כן.
מצד שני, יש אנשים שבצדק, ואני חושב שזה חשוב. מנסים לחזור לשגרה בשביל לקיים חיים, כי להיות כל הזמן במין תחושת רגבון, או איך קוראים לזה פליט, או נווד, זה לא בריא.
אמרת מילה מאוד מעניינת, הקהיה.
זהו, אני רוצה לשאול שנייה, פרופסור לד, אולי המילה גם יותר מובנת, זה אולי הדחקה? זאת אומרת, מה ההבדל בין הקהיה להדחקה? כי אני מרגיש שאנחנו מאוד מדחיקים, ודיברנו על זה קצת לפני שעלית.
אני אגיד לך מה ההבדל. הדחקה זה כשאתה בעצם לא מודע למה שקורה. אני חושב שמישהו פה, נדמה לי שבשיחתנו הקודמת אמרתי לך שאנחנו קוראים לאירוע הזה inescapable trauma, או מה שנקרא טראומה שאי אפשר להימלט מזה. אבל אז אם אני לא יכול להימלט מזה, אני לא יכול לעשות בחקה. אני גם לא יכול ממש לעשות את זה. מה שאני יכול לעשות איזושהי הכחשה משהו. ניהוד זה אומר שאני שם לעצמי מין מחסום כזה, והוא מתבטא בהמון מעגלים, הוא מתבטא במעגלים חיוביים, כמו זה שאנשים יכולים לחזור למעגל העבודה, יכולים ללכת לבתי קפה, יכולים לראות תיאטרון, ומחזירים את החיים למעגל. אבל יש לה גם את הצד השני, שאתה רואה פחות ופחות אנשים תומכים במשפחות של הנעדרים והחטופים, אתה רואה אנשים שמעיזים לדבר בצורה בוטה על המשפחות האלה, שזה אומר קהות חושים, זה לא שהם בהדחקה, הם בדיוק יודעים על מה מדובר, הם לא מנותקים מהמציאות, הם מנתקים את עצמם רגשית מהמציאות, מהרגשות, מהרגישות לאנשים, וזה מה שאני מדבר עליו.
אני זוכרת כשהתחברה התמונה של החטופים, וזה היה כל כך מחריד וכל כך בלתי נתפס, ואני זוכרת שחשבתי לעצמי שאני פוחדת להתרגל לזה, שאני לא רוצה להגיע למצב שאני רואה את האנשים האלה ולא מרגישה את האימה הזאת מול הסבל שלהם. ואני חושבת מה זה התרגלתי? אני חושבת שהייתי חייבת לעבור הקהיה, כמו שפרופסור לד אומר, כדי שאני אוכל לתפקד. זה הכרחי.
מצד שני, אני יכול לספר לשניכם שכשאני צועד ברחובות תל אביב ואני רואה תמונות, אני תמיד עוצר וקורא את השם. כי אני אומר, ברגע שאני אעבור על זה, כאילו זה סתם עוד מודעה על איזה אירוע או משהו כזה, אני משתף פעולה עם זה שאנחנו מתעלמים מהסבל הבלתי נסבל הזה. אני לא כל היום עסוק בזה, אני מסכים איתך, צריך גם להוריד את העוררות. אבל בעיקרון, לא משנה, אני מכיר את כל השמות, אני יוצא עוד פעם וקורא את השם הזה.
אתה גם לא מוכן להתרגל לזה.
כן, אבל אתה יודע, פרופסור לד, בחקר התקשורת אומרים על מקרים כאלו ש... לא יודע, חטוף אחד או נרצח אחד זה, זה טראומה. למשל, מקרה עם גלעד שליט, שאפשר, שבאמת היה סיפור שתפס לנו הרבה מאוד שנים. אבל 100 הרוגים או 100 חטופים, יותר מזה, זה סטטיסטיקה. באמת, זה נורא להתחבר למה שאמרת, כי קשה לזכור. זה באמת, הכמויות הן בלתי נתפסות. וכשזה בלתי נתפס, אתה אומר, אולי גם יותר קל להקות. זה מה שאני... אומר.
מנגנון ההקיה הוא מנגנון ידוע במצב שנקרא שישות חמלה. ככה אנחנו יודעים, הנה עוד, עוד מושג מקצועי. כן. שבו בהתחלה אני עשיתי, רציתי בכל הלב להציב ולעזור ולעשות מעל ומעבר. ולאט לאט אני מרגיש שאני על כאילו ניוטרל. ואז אתה מתחיל להקהות. ויש אנשים שזה זה מיידית, הם פשוט מחזיקים שהם לא מרגישים, או שהם נזקים, או שזה לא הסיפור שלהם. אבל זה לא הדחקה. הדחקה זה שאני כאילו מתעלם מזה שיש בכלל את הסיפור. אולי יש גם אנשים כאלה, אבל זה לא רוב האנשים.
מעניין איפה זה מתבטא בכל זאת. זאת אומרת, הרי לכאורה אנחנו הולכים ברחוב, רואים אנשים יושבים בבתי קפה, אנשים הולכים לים, הכל נראה רגיל. אבל בכל זאת, אני חושבת שכולם שותפים לתחושה ששום דבר לא רגיל. אני הייתי בשבת בים, והייתה אווירה רגילה לחלוטין. שבת ישראלית בים, ממש, באופן אפילו משונה. ואז עבר בשמיים מצנח רחיפה. והיה איזה צקצוק באוויר, ושמעתי מישהי אומרת, זה לא בסדר, כולם רגישים לזה עכשיו אחרי 7 באוקטובר, איך אפשר כאילו? עכשיו, היא בעצמה ישבה על כיסא נוח בים, אבל הבחור במצנח רחיפה הוא לא בסדר, שהוא מזכיר לה.
כן.
זה כל הזמן מין מסע ומתן כזה שאנחנו רוצים...
את רואה בדיוק את המושג שאני קורא לו inescapable trauma, כי בעצם בעבר אני אומר, וואי, איזה רחפן יפה. היום היא מיד חוברת לטראומה, זה מה שאני אומר. זה לא שאפשר להימלט מזה, זה חוזר. אני מכיר, אני חושב לא רוצה לקלטלף את השירות בים, אבל תשבי ליד אנשים ותאזין עם זה, לא אולי דבר חינוכי, אבל תראי שחלק מהאנשים די מהר מדברים על המצב, למרות שהם בים, למרות שלכאורה הם עכשיו באיזשהו אסקפיזם. אבל המשמעות הגדולה היא באמת שחלק מהאנשים הם מרגישים שהם חייבים, ואני לא, שוב, אין לי גנאי לזה, חייבים להצמד למציאות, כי באמת אי אפשר לנהל כל הזמן את החיים בתחושה שמהרגע להרגע הכל יכול להתהפך. למרות שהרגשנו על פי הרגש, זה די ברור, אבל הניסיון המנטלי הוא ידוע, לצערי גם בהיסטוריה אנחנו מכירים את זה, שאנשים ידעו שהולך לקרות משהו גרוע מאוד באירופה, ולא יצאו כשהם יכלו. אנחנו מכירים את זה שאנשים נסים להצמד ליומיום, לרגיל, ולהגיד לעצמם, מה שהיה בסדר יהיה בסדר, כי זו אמונה בסיסית שנמצאה במחקרים כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, שיש לנו אמונה בסיסית, ואתם תתפלו מה שאני אגיד לכם, שהעולם הזה הוגן, אגון, הגיוני וצפוי, ומי שיעשה דברים טובים יקרו לו דברים טובים. אז אני עושה עכשיו את הדברים הטובים. בטח יקרו לי דברים טובים. עכשיו, זה לא רציונלי. שלא יהיה לכם ספק, זה לא רציונלי.
כן, זה נשמע כמו זה...
אבל זה אמונה בסיסית, שעוברת לנו לעמוד מול השאלה הגדולה, שכולנו יודעים, שמהרגע להרגע אנחנו יכולים לא להיות. זה לא,
זה גרוע
מלא להיות.
כן, אז אולי את חושבת קיבלה איזו הגברה מאוד מאוד חזקה בשבוע באוקטובר, כאילו שזה תמיד שם, אבל זה... אני רוצה לחזור שנייה לעניין של ההקיה וההקיה הקולקטיבית, ואמרנו הדחקה. אני אקריא לך איזה קטע, וזה גם מתחבר למה שצליל סיפרה על החוויה שלה בים. אני אקריא לך קטע מטור שכתבה דניאלה לונדון דקל ב7 ימים, שבוע שעבר, אולי נתקלת בו, נקריא איזה קטע קטן, על איזה חוויה שלה באיזה הרצאה. אם שביתה שרדה בדרך נס את מסיבת נובה, ישבה לבמה, ובכל צלול סיפרה את סיפורה. את מה שהתרחש במהלך השעות הארוכות, שביתה נעלמה לה מתחת לרדאר, והתחבאה בתוך צינור מים בשולי הכביש, היא ליוותה את הדברים במצגת. ובמצגת, סרטון מהרגע שנמצאה הילדה ונאספה על ידי המחלצים. פניהן היפות של חברותיה שנרצחו בליווי הקלטת קול, ועוד. לפתע, פלחה צעקה את האוויר. סליחה, אבל באתי ליהנות. אישה מבוגרת קמה מכיסאה, יש לי מספיק זוועות בטלוויזיה, ויצא מהאולם. אני פשוט הבאתי את הקטע הזה כי... אפרופו עניין ההקיה, או סלש ההדחקה, איך שלא נקרא לזה, יש איזו תחושה שלא במקומות מסוימים, בשיחות עם חברים, לא עכשיו, לא רוצים לדבר על זה, לא רוצים את ה...
זאת אומרת, אל תוריד לכולם עכשיו.
אל תוריד, המשכנו, אנחנו לא מתאים עכשיו. אתה מכיר את זה? אתה...
קודם כל, בוודאי, אבל אני רוצה להגיד שזה גם מאוד מאוד תלוי בציפיות שעוררו בהקשר לאירוע. זאת אומרת, אם אנשים באו במחשבה שזה יהיה אירוע מקל, מבדר, אז בוודאי שזה מפתיע אותם. אני חושב שהאחריות של מי שמארגן אירוע כזה, גם להודיע מראש, וגם להגיד בתחילת המפגש, שיהיו גם נקודות קשות ונקודות מרגשות. בדיוק בגלל שאנשים כבר לא בליין הקודם, שכל הזמן אנחנו היינו באיזושהי מחויבות, מודעות, רצון לדעת מה קורה. גם אני מוכרח להגיד בצער, אבל זאת המציאות בתור מי שעוסק בנושא של אסונות לאורך שנים, שלאט לאט גם צריך להעלות כל מיני את רמת העוררות של אנשים כדי שהם בכלל ישימו לב. אז מדברים עכשיו על התקיפות המיניות וחוזרים על זה, אבל גם זה לאט לאט יאבד את העוצמה שלו, כי אנחנו בעידן שמה שהוא לא קצר, קולע, מהיר לעכשיו, הוא לא מעניין, זה נורא נורא קשה להגיד, אבל בעידן ה-X ובעידן הטיק טוק, אנשים רוצים התרגשות במהירות, ומיד אחרי זה עוברים לדבר הבא. עכשיו, זה גורם לקהות חושים, זה גם מעלה את התחושה שאם בשבועות, בחודשים הראשונים, זה התחושה שאנשים היו קצת יותר מנומסים, קצת יותר חומלים אחד על השני. עכשיו תיסו בכביש, אתם תראו כאילו שום דבר, כלומר, אנשים חוזרים למנהגים האחרים שלהם. כל מה שיכולנו להגיד, רגע, אבל בואו ניקח עוד רגע לנשימה.
זה לקח איזה חודש עד שהכבישים חזרו להיות. אבל אני רוצה אבל קצת להתווכח עם הטענה הזאת, כי אני באופן אישי, ותמיד בתוכנית הזאת אנחנו מביאים את עצמנו כדוגמה, אני מרגישה שאני לחלוטין בהצפה של תכנים מאוד מאוד קשים, לא שאני צריכה עוד מזה, אלא שכל דבר הוא מוסיף לאיזה צנצנת שהיא כבר לגמרי מלאה ועולה על גדותיה, והיכולת שלי להכיל היא מאוד מאוד קטנה, אז התיאוריה הזאת שאנחנו צריכים עוד ועוד גירויים היא מתאימה לתקופה הזאת?
לא עוד ועוד גירויים, גירויים קצרים וחדשים, לא אמרתי עוד ועוד. אנחנו צריכים את הנושא הבא, זאת אומרת, בהתחלה זה היו הסרטונים הנוראים, ואחרי זה היו עדויות מאוד קשות, וגם אגב, התקשורת המרכזית עושה ניסיון מאוד קשה לשמור את הנושא הזה במודעות, זה לאט לאט עובר לאמצע המהדורה, ולקראת לסוף המהדורה, ולסאפלמנט של המהדורה. מחפשים, באמת, אני אישית, עם כל הקושי שלי עם האולפנים הארוכים האלה, אני חושב שהם מנסים בכל כוח להשאיר את זה במודעות שלנו.
מאוד מנסים, זה קולגות שלנו, אנחנו יודעים שהם מנסים מאוד מאוד, כן. כל יום מראיינים משפחה של חטוף.
נכון, נכון. זה מאמץ ראוי באמת לכל עבוד, בוודאי לכאן. אבל אני אומר, זה כאילו להתאמץ, כי החדשה עכשיו זה האירוע שהיה בעזה, החדשה עכשיו זה שרדואן לא הצליח באנקרה. זה מין עולם שאנשים מחפשים גירויים, והם, זה כבר, אוקיי, שמענו, אז אני מתנצל שאני אומר, אבל שמענו את המקרה הזה, אוקיי. ובהתחלה, באמת, הצודקת, אנשים מילאו ומילאו את עצמם, זה הייתה דרך של חלק מאיתנו להרגיש חלק מהאסון, זה מה שדיברתי על השישות חמלה, אני רוצה להרגיש משהו מה שאנשים האלה עברו. אבל גם חלק מהאנשים שעברו את האירועים הקשים, גם הם רוצים שנניח להם. גם הם לא רוצים שנהפוך אותם לקרקס. גם הם לא רוצים שעוד פעם ועוד פעם יבואו לקיבוץ שלהם, ועוד פעם יעשו להם סיורי הרס וחורבן.
נכון, תושבי אופקים התלוננו שעושים להם מתחת לבית סיורים, סיורי תיירות אסונות. זה ממש תופעה של מלחמת.
אז אני אומר, גם להם בהתחלה זו להתאים לספר את סיפורם, וכיום לחלק מהם כן, ולחלק, זאת אומרת, המנעדים האלה הם מאוד אישיים, ואנחנו יכולים לראות את זה, אבל בגדול, שקבוצה כל כך גדולה כמו מדינת ישראל נמצאת במה שנקרא טראומה קולקטיבית, אני לא מדבר על פוסט-טראומה, אלא טראומה קולקטיבית, זאת אומרת, אירוע של שבר אחרי שבר אחרי שבר, באמון בממשלה, באמון בעצמנו, באמון בצבא, באמון באתוס שלנו ש-never again, אז אנשים מנסים כנראה כרגע, וזה נראה לי הגיוני, להדביק קצת מהשברים, כי אי אפשר כל מיני ללכת עם רק עם שברים, זה מתיש, ויש לזה גם תוצאות שליליות מאוד ברמה הפסיכולוגית.
דיברתם בשיחה הקודמת שלכם על זעם, ואני חושב שאנחנו בנקודה שבה מבחינה קולקטיבית, הייאוש והעצב הופכים לזעם, זה קרה כמעט בין לילה הדבר הזה, נכון? באיזה, ממש בבת אחת.
כל המרכיבים שמובילים לזעם, לצערי, חברו ברגע שמשפחות החטופים הבינו, שאין כנראה אפשרות או רצון או כל מה שנקרא לזה לפתור את הבעיה, את המצוקה שלהם. ואני חושב שברגע שזה קרה, התחברו פה כל כך הרבה אנרגיות.
תסביר רגע, איזה מרכיבים למשל? איזה מרכיבים התחברו?
חוסר אובנות. אני אגיד, אין לי שום בעיה להגיד. קודם כל חוסר אובנות. תחושה שמה שקורה פה, הוא לא הוגן, הוא לא בשליטה שלי. אומרים לי שאני לא מבין, שאנחנו מבינים יותר טוב ממך. התחושה היא שלמישהו יש יותר כוח מלי, אבל אני הוא זה שזה הבעיה שלו. ובעיקר האנונים הזה של מה אני אעשה עם כל הרגשות הקשים האלה. וניקור, חוויה שמי שיושב למעלה מעביר חוויה של ניקור, אני חושב שהאירוע המייצג את זה, ושוב, אני מבין את הבן אדם, ואני מבין את האנשים, זה המקצוע שלי, להבין אנשים. אבל אנשים באים לדבר על מצוקתם, הם לא רוצים לשמוע על איך אתה שחררת מישהו, ואיך אף שלך נהרג. זה לא מעניין אותם. הם רוצים לשמוע, שתשמע אותם. והתחושה הזאת שכל הזמן הם בשולי העניין, ושהם לא יודעים מה קורה, ואני מבין שאי אפשר לשתף אותם במה שקורה. אין לי טענות, אבל זה מביא לקו של מה שנקרא, קלו כל הקיצים, ואז באמת אנחנו רואים את מה שאנחנו ראינו, זה לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, זה מפתיע אותי שזה יתפרץ כל כך חזק כמו באתמול, כי בסך הכל רוב האנשים האלה הם אנשים שהם נורמטיביים לגמרי, אבל כנראה שהייאוש וחוסר התוחלת והתחושה שאין אין, אין מה להציע להם כרגע, הביא אותם למעשה ייאוש, וזה מסוכן.
תראה, יש הרבה אנשים ששאלו למה לקח לו כל כך הרבה זמן לזעם הזה להתפרץ, כאילו, אני חושב שזה יקרה קודם.
כי אני חושב שהייתה תחושה שאולי יש להם מה לעשות מחוץ לישראל. תראה, הם הקדיש אותה. אנחנו לא כל כך עקבנו, אבל אתם יודעים, המשפחות נפסו בעולם. הם נפגשו עם אנשים, עם קובעי מדיניות. בכמויות. אני יודע את זה, כי יש לי מכרים שהם ממשרד החוץ. המון משלחות. תחושה שאולי הם יבואו לשם, אולי עם האום. אנשים בהתחלה הולכים תמיד מהניסיון הרב שלי, הם קודם כל הולכים בדרכים הנורמטיביות. זה קלאסי. אנשים לא מתחילים מיד במסעות איך נגיד את זה, מאבקים. אנשים בדרך כלל הולכים בהתחלה, בדרך שנראית להם המבוססת. זה גם נכון ברפואה. יש לך בעיה, אתה קודם כל הולך לרופא. הרופא לא עוזר לך, אתה הולך לרפואה אלטרנטיבית. זה לא הולך לך, אתה הולך למטפל כזה שעושה כל מיני דברים רוחניים.
כן, אבל אני לא רק מדבר על משפחות החטופים, אני מדבר על הציבור הרחב, שראינו בשבוע האחרון, פתאום יוצא בהמוניו להפגנות שזכורות לנו מפעם. היו כאלה שחשבו שזה יקרה מוקדם יותר, ואני טועה אם זה קשור להקיה הזאת, שהיה צריך איזה חצי שנה של הקיה, או
של שוק.
או של שוק, אני לא יודע.
אבל גם בדיוק, אנשים שהיו במילואים הרגישו שהביחד הזה הוא אחד הדברים הכי חזקים שעזרו לו. בואו נהיה הוגנים. האנשים שהיו במילואים ראו איך מהרגע להרגע, שמים את זה, מה שנקרא בפסיכולוגיה של אסונות, שלב שעת הזהב או ההנימון. אנשים בבת אחת מבטרים על המון דברים, על מחלוקות ועל הכל. אבל מה שנקרא, זה לא מחזיק לאורך זמן. אנחנו כרגע, כפי שכבר נדמה לי שפעם אמרת לכם, אנחנו מגיע והגענו לצערי לשלב הזה שנקרא, אנחנו נמצאים במצב שנקרא שלב ההתפכחות. ושלב ההתפכחות הוא ממש ממש ידוע כדבר שמביא להרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד תסכול. אנשים גם לא לא מאמינים, זה אחד הדברים שמאוד חשוב להגיד, אנשים מפסיקים להאמין למערכת. מפסיקים להאמין למערכת, הם מפסיקים שבאמת, באמת עושים משהו. זה, שוב, זה לא נגד האנשים, זה מושג מוכר לנו איך עוברים מצב של זעם למצב של כעס למצב של זעם.
אבל אין בזה משהו חיובי, פרופסור לעד? עוברים למצב של עשייה?
אקטיביות, זהו.
לא, אין, תראו, זה צורך קיומי של האנשים, אבל אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד שזה מצב חיובי. אני יודע שזעם הוא בעצם מצב שבו אני לא כל כך שולט בתגובות שאני כבר עובר מרגשות לפעולה, זה מה שראינו גם אתמול, וזה לא טוב, כי זה בעצם אז במצבים קבוצתיים, לצערנו, אנחנו צריכים לראות שאנשים מאבדים את היכולת שהם לשלוט בעצם, כי יש את האווירה הקבוצתית. גם אם זה מיעוט, אבל זה יוצר מעגל שסוחף. לא, בוודאי שאני לא בעד לעבור מכעס לזעם. כעס הוא בריא, הוא חשוב, מותר לו להתפרץ. זעם הוא המעבר לפעולה, ואני ממש חושב שאנחנו צריכים להיזהר מזה.
נגיד רק שאתה אומר מה שקרה אתמול, הכוונה למה שקרה בשני באפריל, שהייתה הפגנה ברחוב קפלן ומול בית ראש הממשלה, שנגמרה בעימותים עם שוטרים ובפריצה של המחסומים לכיוון בית ראש הממשלה, נכון? זה הכוונה שלך.
נכון. אז אני רוצה להגיד שיש עוד משהו שהוא מאוד מאוד מגביר את זה. אי הוודאות זה אחד הדברים שמגבירים את המעבר מרחב החוויה של איום וכעס לזעם, תחושה שהשליטה בידי מישהו אחר ולא בידיים שלי, שהסיכון הוא לא הוגן, בעצם אני מרזיק את כל הקושי, ואתם בעצם ממשיכים לנהל את מיניכם, והדבר המרכזי שזה אירוע שיש בו בעיה מוסרית, מדינת ישראל חייבת לאזרחיה את החזרה הביתה, אין פה שום שאלה, אנחנו קשלנו מוסרית, וברגע שאנחנו עוד סליחה, עושים את כל המדדים האלה בעצם, אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה שמופיעה בכל הספרות, מתי כעס של קבוצה הופך לזעם.
כן.
אז מה הספרות אומרת על מה שצפוי לנו בשלב הבא?
כן, מה השלב הבא באמת?
אני לא רוצה לייאש אותנו, אבל הוא יכול להיות יותר חמור. אנחנו לא רוצים להגיע את זה. צריכים לדעת מה עושים כדי לפתור את זה. חייבים ליצור תקשורת ישירה עם האנשים, חייבים להגיע להסכמות, אני לא מחדש כלום, זה common sense, אבל זה גם מה שכל המומחים שעוסקים בתקשורת מצבי חירום יגידו לכם, חייבים להגיע להסכמות, כולל על מתי בחירות, כולל על מה המחירים שאנחנו מבינים שלהם, כולל על היום שאחרי, אי אפשר להשאיר כל כך הרבה דברים עמומים, ולצפות שתקשורת הכעס לא תהפוך לזעם. זה לא ייגמר. אני אומר שוב, זה לא ייגמר, זה יחריף אם לא נעשה צעדים שממתנים את זה. וצעדים שממתנים את זה אומרים, חלק מהמשפחות צריכות להיות שותפות לתהליך, גם אם זה לא נוח לנו. וחלק ממנהיגי המפלגות חייבים לשבת ביחד ולהחליט איך אנחנו מחליטים על יעדים ברורים כדי להשקיט לאנשים, לתת להם. תזכרו, באי ודאות אני יוצר אי של ודאות, כשאני אומר, לא אכפת לי תאריך, אני לא מתעסק בזה. אבל משהו שיכוון אנשים, שיגיד לתושבי הצפון, יש לכם תחליט. שיקימו למשל בשבילם מנהלת. אין מנהלת לצפון, יש רק מנהלת לדרום. אין אפילו תקציב למנהלת בצפון. זה לא מופיע בספר התקציב. כל הדברים שמשאירים, עמימות ואי ודאות וחוסר ארגון וסדר, יגבירו את הדבר הזה. וזה לא יוביל לטוב. אני אומר את זה במלוא אחריות, ואני לא מאלה שעוסקים בנבואות ובהורוסקופים.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, באמת התחושה הזאת של העמימות ושל חוסר הכיוון, אז דיברנו על זעם כאחת התגובות, אבל עוד תגובה מאוד שכיחה, אז ייאוש, ייאוש מוחלט, אנשים עוזבים את הארץ, אוקיי? לא מעט, וגם מעבר לייאוש, גם זה סוג של אפתיות. אנחנו שומעים גם על עלייה, בהתמכרויות. מה אתה יכול להגיד למשל על התגובות האלה?
תראו, מה שאנחנו מבינים זה שבאמת אצל אנשים שהיו אנשים מתפקדים לחלוטין עד השישה באוקטובר. עם כל הקשיים, אנחנו אנשים שיש להם גם קשיים. העובדה שאנחנו הגענו למצב שאנחנו מדברים עליו מעורר בין תחושות שהם לא יודעים מה לעשות איתם. אז הזמינות של חלק מהחומרים שאני קורא להם משככי המצוקה למיניהם, הם לא חיובים ולא שליליים, זה מה שהם עושים. אנחנו משתמשים בהם בשימוש לרעה לפעמים, גם בסמים, גם באלכוהול, גם בדברים אחרים. אנשים מרגישים שעל ידי זה הם הולכים, זה האסקפיזם, זה אולי מבחינתך החוויה של הכחשה, אם כי לדעתי ברגע שהסם או האלכוהול יורד, הם מרגישים את זה אפילו יותר. זה דרך, מה שאני רק קוראים לזה self-sedating, אני מרגיע את עצמי. לגבי ירידה מהארץ, או בכלל כל הנושא הזה של משברים וכנקודה שבה אנשים בוחרים את דרך חייהם, אני חושב שזה מוכר. אני לא בטוח שלישראלים יש היום מקום שהם יכולים להרגיש טוב, כי אנחנו לא אהודים בכל העולם, ולא טוב ליהודים בהרבה מאוד מקומות בעולם. וגם העולם הוא לא באיזשהו מצב של צריכה כלכלית, זה לא איזשהו מקום. בוודאי יש אנשים, תמיד מי שיש לו יכול למצוא את הפתרון.
כן, טוב, זה מתחבר לתחושת הייאוש באמת.
נכון, לא ייאוש, חוסר תכלית.
חוסר תכלית.
אני חושב שייאוש זה הרגש, אבל מה שאנשים מרגישים זה, לאן זה מוביל? מה זה, זה עוד מלחמה ועוד מלחמה, ואף אחד לא רוצה למצוא פתרון, ואולי מצב כלכלי, ואולי מלחמה אזורית. אז בוודאי שאנשים שיכולים, שואלים אותם שאלה, האם אני רוצה להיות שייך לזה? ואתה יכול לראות שתי קצוות, אחד שיגידו, אני עכשיו יוצא מפה, אולי לתמיד, אולי זמנית. יכול גם לראות אנשים שאני עכשיו דווקא יהיה פה. כלומר, איום שכזה, או משבר שכזה, יכול להתבטא בשתי הקיצונים וכל מה שבאמצע.
שעכשיו נלחם על זה, כן, שנלחם על הבית, נלחם על שינוי. אני חושבת שההבדל העמוק בין השיחה הזאת לשיחה שלכם לפני חמישה חודשים, זה שבאופן מוזר, אז עוד היה נראה שיש סיכוי שעכשיו הכל ישתנה. ועכשיו שאנחנו כל כך הרבה זמן אחרי, זה כאילו חשבנו שעכשיו נהיה במקום יותר טוב. לפחות היה זאת הציפייה שמפה רק נעלה.
נכון.
שמשהו קרדינלי ישתנה עכשיו בחברה שלנו, וזה לא קרה.
קודם כל, זה לא קרה כי אין לזה הזדמנות לקרוא. בואי נגיד, הכוחות של 6 באוקטובר ממשיכים ללחוץ, והכוחות שהתעוררו פה אחרי 7 באוקטובר, עוד לא מצליחים לבוא לידי ביטוי. אני מדבר על זה שהשינוי היה להערכתי, החברתי, פוליטי, לא יבוא בטווח קצר. זה שינויים שלוקח להם זמן. אני חושב שהחוזה בין אזרחי ישראל ומדינתם לא יישאר כמו שהוא היה. הוא יכול להיות לטובה, הוא יכול להירה, אבל הוא לא יישאר כמו שהוא היה. לא יישאר המצב, לא יכול להישאר. זה פצע חריף מדי מהשבעה באוקטובר, שאנחנו נוכל לקבל את זה שיש כמות משמעותית של אנשים שאין להם שום חלק בעשייה פה, ואחרים גם עושים וגם משלמים וגם, וזה בלי להאשים אף אחד, זה תהליך היסטורי שאנחנו בנינו אותו, כולנו אשמים בזה שמה שקרה, כי מי שנרדם בשמירה ומי שהיה בשמירה, שניהם יחד היו בסיפור.
אז אתה אומר
אנחנו נפסיק להאשים, אבל צריך להסתכל על זה שככה בחוזה שהיה פה במשך 75 שנה, שחלקו הגדול היה נעצום עיניים אחד לשני, נעצום עיניים אחד לשני. אני לא אחדש, הוא לא מביא לשום מקום טוב. השינוי לא יהיה כנראה בשושנים ופרחים, הוא יהיה במאבק, אבל אי אפשר שאחרי אסון כזה הדברים יהיו כמו שהם היו לפני כן. מי שמשלה את עצמו לזה, אז הוא לא מבין מה משברים מביאים בחברות. ותסתכלו על ההיסטוריה, זה לא, אני לא פה היסטוריון יספר לנו את זה, אבל זה הדבר הכי חשוב ש נוח הררי אומר לנו, מהיסטוריה לומדים, לא, היסטוריה זה לא בשביל ללמוד מה היה, זה בשביל ללמוד מה הלקחים שלנו, מה אנחנו יכולים להבין מזה.
אז אתה אומר שגם אם נראה לפעמים שהכל חזר לקדמותו, ושום דבר שתהיה, זאת אשליה. זאת אומרת, הכוחות ומה שהמשבר הזה הניע, זה יצוץ בהמשך.
אני אתן לכם דוגמה מפסיכיאטריה, בסדר? אחת התופעות שאתם מדברים עליה זה דיכאון. אנשים חושבים שדיכאון זה בלי כוח בכלל. דווקא הדימוי הכי יפה שאני שמעתי על זה, זה רגל אחת על הגז ב-200 קילומטר לשעה, ורגל שנייה על הברקס חזק שלא נזוז. ברגע שהרגל מהברקס תרד, אתם תראו את התנופה. ואני אומר את זה כמטאפורה, וכרגע יש ברקס מאוד חזק מכל מיני סיבות. מסטגנציה, מקוניקטורה, ממצב פוליטי, זה ברקס. האנרגיה הזאת יושבת שם, והיא תצא לדרך, ואני מקווה שאנחנו נהיה מספיק חכמים לעשות אותה בדרך של הסכמות, ובדרך של, של שיתוף. אבל זה היה יכול להיות בשרה באוקטובר, כשאנשים הבינו שאין לנו ברירה. כרגע, בגלל שנראה ש... איך אומרים על מלך תרופת, שהוא לא שכח כלום ולא זכר כלום, או לא למד כלום, אנחנו קצת במקום הזה שאנחנו לא מצליחים ללמוד מה הלקחים, ולא מפנים זמן גם לזה.
כן.
אנחנו לא עושים לא ועדה כזאת ולא ועדה כזאת, אנחנו לא לומדים כלום. ואם אתה לא לומד כלום, אתה לא תחזור על השגיאות שלך.
לכולנו פה יש את המזל שאנחנו באמת לא, לא מהקו הראשון, וגם לא השני והשלישי של ההתמודדות הזאת, אנחנו גרים בבית שלנו, אנחנו לא שכלנו אף בן משפחה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להקל על מי שכן, על מי שמסתובב בינינו וחזר ממילואים ואיבד חברים, מפונים שאנחנו פוגשים אותם בחיים שלנו? איך אנחנו יכולים קצת להקל על הסבל שלהם?
תראו, התרופה הטובה ביותר לבני אדם זה בני אדם. מה שנקרא יחס אנושי, התעניינות, שמחה. אנחנו חזרנו, כמו שאומרים, לעסוק כל אחד בשלנו. וחלק מאיתם שואלים, אז מה שלומך? ואנחנו לא מתכוונים באמת לשמוע מה שלומך. אז בואו ניקח נשימה נוספת, נגיד מה שלומך ונמתין רגע, או נשב בשקט וניתן לזולת להגיד מה קורה לו. ואם אנחנו רואים מישהו שהוא מאוד מאוד עצבני בתור או משהו כזה, בואו לא מיד נשפוט אותו, יכול להיות. שהוא בדיוק חזר מ-X או Y שמאוד הסעיר אותו. כאילו לחזור רגע אחד לנשום נשימה אחת נוספת. מה אני מתכוון? המוח האנושי מזהה סכנה באלפיות שנייה. 4-5 אלפיות שנייה. הוא מזהה מצבים נוטרליים בעוד איזה 5 אלפיות שנייה. מצבים של אהבה וכולי. זה עוד 5 אלפיות שנייה. אם אנחנו ננסה לעצור את התגובה המיידית שאומרת, וואי, זה, עכשיו אני לא מבטר וכו' וכו', אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו למעגל הזה שאני קורא למעגל הטראומה, שבו בן אדם כל גירוי נראה לו כאיום. עכשיו, אני חושב שלנסות כמה שאפשר, לקחת חלק בדברים שאנשים שמבקשים את התמיכה שלנו, ועד הנקודה שאנחנו מסוגלים, אני תמיד אומר, זאת אומרת, אם אנשים אומרים, אוקיי, אני יכול לבוא ולהיות עם המשפחות באוהל שלהם בכיכר החטופים, נדמה לי שהוא כבר נסגר, אבל בעיקרון, אוקיי, אבל אני לא יכול להיות בהפגנות, כי זה לא מתאים, זה בסדר. אני יכול להגיב על פוסט שלהם באיזשהו אימוג'י או באיזושהי מילה. אנשים צריכים להרגיש שאנשים לא עזבו אותם.
כן. בוא נדבר רגע על, זה מתחבר גם לנושא שדיברנו עליו עכשיו, בוא נדבר רגע על חוסן, אוקיי? אתם הצגנו את זה בהתחלה, אבל אתה בעצם מומחה עולמי בטיפול במצבי טראומה ואסון, מייסד מרכז משאבים לפיתוח חוסן לאומי. תספר לי קצת בעצם מה מזווית הראייה שלך, מה עשינו בעצם בחצי שנה האחרונה, איך בנינו את החוסן שלנו כמדינה, כאומה, איזה ציון אתה נותן לבניית חוסן הזה? איך מודדים את זה בכלל? איפה אנחנו נמצאים עכשיו? מבחינת חוסן לאומי.
כן. נגיד כך, קודם כל יש אנשים שחוקרים את החוסן הלאומי לאורך זמן, רק אם תסתכלו על השאלות, זה שאלות שבעצם שואלות הפרט על איך הוא מרגיש. אז ההנחה היא שמצבם של הפרטים יכול לספר לנו על מצב האומה, הוא בחלקו, הייתי אומר, questionable, אבל זה הדרך היחידה למדוד כמעט. אני חושב שבגדול, אני עדיין מאמין שמכל השנים הרבות שאני עוסק במחקרים בנושא הזה, שאנחנו בגדול אומה חסינה. אנחנו לא חסינים כמו שהיינו פעם, בגלל שההומוגניות או הייתי אומר, המודלים שאנחנו כולנו נמדעים איתם, הם כבר לא אחידים או פחות אחידים מפעם. או יש פחות מה שנקרא קור היתוך שכולם מוגנים אליו, אבל בגדול אנחנו קבוצה די חסינה. העובדה היא שבשבעה באוקטובר, ונאמר בחודשיים הראשונים, ראינו באמת עוצמות נפש קהילתיות חברתיות ש... שבעצם חיפו על, על הכישלון הטוטלי של, של המערכות בישראל. אז להגיד שאנחנו לא חברה עם חופן, זה לא נכון. יש פה עמידות, שזה עוד יותר חשוב, עמידות בעין, לא בעין, לצערי לא כולם עמידים באלף, אבל אנחנו עם עמידות גבוהה, זאת אומרת, אנחנו לא נתנו לאירוע הזה למוטט דברים מאוד חשובים, מאוד חשובים, הן בתעסוקה והן בכלכלה והן במערכת הבריאות שהייתה במצב מאוד קשה וכו' וכו'. אנחנו מראים שיש לנו את הכוחות ואת החוסן, אבל אנחנו מצב שמה שנקרא התשה. אתם זוכרים את הפעמים כן את התשה, שזה מתמשך ומתמשך ומתמשך. גם אלה שיש להם כוחות מתחילים להיחלש, כי כמה זמן אפשר להחזיק? ושוב אני אומר, תקווה ותקוותיות ומשמעות, הם הפתרון, אין לזה, זה לא רק אם נוסיף עוד 2 מיליון לנושא הזה ומיליארד לנושא הזה. עכשיו, אני אומר את זה מתוך תפיסה שבסך הכל אנשים בגדול, בגדול רוצים להתאושש. זה צורך. וגם קהילות רוצות להתאושש. אז ההגדרה שלי של חוסן והיכולת באמת להתאושש, היכולת להחלים מצבים מורכבים, בכוחות הטבעיים שלנו, לאו דווקא באמצעות כלים דווקא רפואיים או פסיכולוגיים. וזה בעצם יהיה אתגר עצום, עצום, דווקא לקהילות שנפגעו כל כך קשה בדרום, ובוודאי ובוודאי לכל הקהילות שהם עכשיו פליטים בארצם מהצפון. אבל לקהילה הגדולה של ישראל, אני מעריך, אם באמת מה שדיברנו על שינויים שיביאו יותר ויותר להסכמות ויותר ויותר תחושה ש... אני לא יכול לתת ביטוי את זה, כולם מתחת לאלונקה, אני דווקא רוצה להגיד, כולם אוכבים ואוכבים בכיוון של שיפור, או מנסים לפחות, אז יש לזה סיכוי.
אז הצלחנו לסיים בשמץ של תקווה.
של אופטימיות קטנה.
כן, תראו, קודם כל, אם אנחנו לא נחפש משמעות, תזכרו את ויקטור פרנקל, הבן אדם הזה לא ישב אפילו לא במקום נורא שאנשים ישבו בשבעה באוקטובר. הוא ישב בגיהנום הרבה חודשים, והוא אמר לנו משהו מאוד פשוט, אם אנחנו מצליחים למצוא משמעות, אנחנו נצליח להתמודד עם מצבים בלתי אפשריים. אני חושב שהלקח הזה של האנשים שעברו את הגיהנום המתמשך, ואני חושב שמי שהיה בשבעה באוקטובר בעוטף ישראל חווה גיהנום, אבל את הגיהנום המתמשך, והיכולת שלהם לקום ולהתאושש ולהקים חיים ולהקים משפחות. צריכו לנו לשכוח את זה, כי אנחנו כל כך עסוקים בהרגע, כמו שאנחנו מתרגשים מטוויט ומזה, אנחנו מתרגשים מזה שאנחנו לא יודעים שבהיסטוריה הוכחנו שאנחנו מסוגלים להתאושש. השאלה הכי גדולה לפתחו של עם ישראל זה באמת האם אנחנו מסוגלים גם לוותר אחד בשני ולהתאחד. ההיסטוריה לא תסלח לנו אם גם הפעם הזאת נעשה את השגיאה שעשינו בפעמיים הקודמות.
אנחנו נסיים בזה, ובאיזושהי תקווה שאם נשוחח פה עוד חצי שנה, אולי נהיה במצב יותר טוב. פרופסור מולי אלעד.
אמן ואמן.
המון המון תודה.
תודה רבה.
השיחה הזאת.
בבקשה.
טוב, אז עלינו זה כל קצת. אנחנו כותבים שאולי טיפה גם עליכם. אפשר להזין לכל הפרקים של איך ממשיכים בכל יישומון ההסקטים, ובאתר כאן. המפיקה שלנו היא נוי ביטן, טכנאי הקלטה היה מרק גריגוריאב.
תודה רבה, צליל אברהם.
תודה רבה, תומר מיכלזון. שיהיה לכם יום שקט ובטוח.